היי חברים, אנחנו כאן כולם במצב לא פשוט בכלל, ואת הפרק לא הצלחנו לשחרר, לא שבוע שעבר, וגם היום מרגיש לי שזה עוד לא שם. אבל כן היה לי חשוב שיהיה איזה משהו שניתן קצת אסקפיזם, בריחה מהמציאות, כמו שאתם רואים גם אני בדרום, ועובר בין חיילים ומחלק להם ציוד שחסר להם. והיה חשוב לי שפחות יצא משהו שתוכלו להאזין, בעיקר כי היו כמה לא מעט חיילים שאמרו לי שמחכים לזה. אז אנחנו לא נוציא פרק רגיל, אבל כן תשמעו תכף את הרעיון העיניים מרתק שהיה באוריקון שלי ושל גילי בר הלל, שיש שם אפילו כמה סקופים מגניבים, דברים שלא ידעתם על גילי בר הלל ועל תהליך תרגום של הארי פוטר. אפילו אחרי כל השנים האלה הגיעו כמה דברים חדשים ומעניינים, אז תהנו, תקחו רגע, תצאו מהחדשות, תצאו מהטלוויזיה, ועם ישראל ינצח, ואנחנו טובים עליהם, ותשמרו על עצמכם. יש פה כמה ספרים שנקראים הארי פוטר. אני ממליץ לך לקרוא, נראה לי...
והעטיפות האלה, הם מהצד הזה, כולם שחורים. ואני רגילה שלכל אחד מהם יש צבע.
אני חושב שהעטיפות האלה זה לא זה. לפחות למי שכמוני קרא את העטיפות הקודמות, זה משהו טיפה אחר. אז שנייה, בואו נעשה את זה כמו שצריך. אז קודם כל, שלום, שמחים שחזרתם. אני בטוח שזה לא בגללי, וזה בסדר גמור. גם אני מתרגש פה היום מאוד 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 מאוד, כי אני חושב שאני מגשים חלום שבעצם מגיל 10-11, לא יודע מה, בשבילי, סוג של מי שכתב את הארי פוטר זה ג'יי-קיי, אבל גם גילי, במובן מסוים, כשאני קורא, מאז שאני צעיר בעצם, כל פעם שאני רואה את השם שלך, אז אני ישר, זה מזכיר לי הארי פוטר, אולי זה ניסוי שעשו לי במוח, אבל זה ישר מזכיר לי את הארי פוטר, ובשבילי לארח אותך זה כבוד ענק, אז תודה שאת פה, וכולנו שמחים שאת פה.
תודה שאתם מארגנים אותי. ראיתי את השם שלי על מפת הקונדסאים, פעם ראשונה שזה קרה לי. זה היה מגניב בטירוף.
תודה רבה, זה יותם המוכשר שלנו עשה את זה פה. טוב, אז כאילו אמרתי, התלבטתי בין לחדש לגמרי בשאלות, שקשה מאוד, לבין שאלות שאולי אנשים תמיד רצו לשמוע ולא הצליחו לשמוע, אז נערבב ביניהן, ואני אשקר אחרי זה אם תשאלו אותי מה התאמי לי של הדבר הזה, אני פשוט רץ על זה. אז... קודם כל...
הבטיחו לי שישלחו לי את השאלות מראש שאני אוכל להתכונן, אז בעשרה לחצות אתמול קיבלתי...
זה מראש, זה מראש. תראי, זה לא היה היום, זה היה אתמול טכנית. היו קצת קשיים, כי היינו צריכים פה לסדר את כל הדבר הזה. אז אני אשאל אותך שאלה קלה, בשביל שלא תגידי שהפתענו אותך לגמרי. שאלה אחת שלא הייתה בסיפור הזה. איזה בית את?
אז אני גיליתי שבתרבות הפוטריסטים מותר גם חצאי בתים. כלומר,
מה?
בתים משולבים.
זה נראה לי קונדס.
אז אני ברייבנפאף.
רייבנפאף. בוא נעשה ניסוי, בוא נעשה ניסוי. אתם אין לכם שום ידע אמיתי על גילי, אז אנחנו לא באמת מסנף את המיון. מי חושב שגילי יותר רייבנקלו? שיוכל כפיים? מי חושב שיותר רייבנפאף שיוכל כפיים? טוב, בסדר, יש פה חצי-חצי, בסדר, קיבלת את זה.
הבת שלי אמרה לי, מה פתאום את סלידרין?
או, זה מעולה.
אמרתי לה, זאת המחמאה הכי גדולה שקיבלתי ממך.
בצדק גדול, בצדק גדול. את מוזמנת תמיד, אני גם. אנחנו רוצים לשאול אותך, כאילו אני רוצה לשאול אותך בשמם, איך הגעת להיות המתרגמת של הארי פוטר?
הייתי במקום הנכון, בזמן הנכון.
מה זה אומר?
זאת אומר, כי היה יכול בקלות גם לא לקרות. אבל אני...
את שמחה שזה קרה או לא?
בוודאי שכן, אוקיי. זאת אומרת. אבל אני, קצת רקע עליי, אם זה מעניין מישהו, אני...
לא, בכלל לא, סתם הם יושבים פה.
אני ירושלמית, נולדתי וגדלתי בעיקר בירושלים, אבל אימא לבת אקדמית, שכל 4 שנים הייתה נוסעת לשנת שבתון בחול, וככה אני גדלתי בזיגזגים בין ישראל לבין ארצות הברית ואנגליה. המילים הראשונות שלי היו בעברית, אבל המשפטים המלאים הראשונים שלי היו באנגלית. והייתי בארצות הברית בגן חובה ולמדתי לקרוא, וחזרתי ארצה לכיתה א', תולעת ספרים, שקוראת את הספרים באנגלית מתחת לשולחן תוך כדי שיעורים, ולכן קצת אולי אפילו היה עיכוב בלימוד העברית שלי. אז אני ממש בשתי השפות, ובעיקר אהבתי לקרוא באנגלית, והייתי מתחרת על ספריות כמו הספרייה של הקונסוליה הבריטית בירושלים, שקראתי בה את כל
לא?
דור הנוער.
כולנו. פעם בשבוע אני בא לקונסוליה, קורא ככה כמה קונסולטורים.
והייתה לי חיבה מיוחדת לספרי פנטזיה, כולל התגלית שלי אז, שמאוד הסעירה אותי, שהקוסם מארץ עוץ הוא הראשון בסדרה ארוכה, ש...
וואלה.
על מנת לחפש את ספרי ההמשך, נהפכתי לאספנית ספרים שנכנסת לחנויות עתיקות ומדורים מאובקים בספריות ומחפשת את ספרי ההמשך. ואי שם, כשהייתי חיילת, התחלתי לתרגם את הספר השני בסדרה לעברית.
של הקוסם מארץ עוץ.
של הקוסם מארץ עוץ שלא תורגם אף פעם לעברית, אפילו שהוא ספר משנת 1904.
וואלה.
ואז פניתי אל... ידיד משפחה, גם היה סטודנט של סבא שלי, פרופסור יהושע ברילן, זה סבא שלי, ופרופסור יהודה מלצר למד אצלו פילוסופיה, גם ידיד של אמא שלי, גם אבא לחברה שלי נטלי מלצר, שאני קראתי את כל הספרים שלה גם, ופניתי אליו כי הוא היה בעלים של הוצאת ספרים שנקראת ספרים בעליית הגג, ידעתי שהוא מוציא לאור, שאלתי מה אני עושה עם ההמשך של הקוסם מארץ עוץ.
קחי קוסם אחר ככה, עזבי.
והוא תאם לי פגישה עם אליזה ציגלר, שהייתה אז עורכת ראשית במשכל של ידיעות אחרונות, ובשבועיים שחלפו בין תאום הפגישה לבין הפגישה, איש בשם חנן פלד הוציא תרגום של ספר ההמשך של הקוסם מארץ עוץ.
לא יפה, לא יפה.
בהוצאה שהוא הקים שקראו לה הוצאת ינשוף, הוציא את הספר הזה, פשט רגל לא הוציא יותר שום דבר אחר.
האם היה מעורב פה קסם בסיפור הזה? אולי את כן סליטרין בעצם.
זה היה אך רק כדי לקלקל לי. עברו שנים אחדות בודדות, ולידיו של אותו יהודה מלצר התגלגל הארי פוטר הראשון.
שזה בשלב הזה, מה חושבים עליו? כאילו, מה אומרים לך עליו?
כלום. הוא תפס את זה לפני שזה נהיה להיט עולמי. הוא שם לב שבאנגליה זה מצליח מאוד, והוא הזמין איזשהו עותק. והוא תפס את הזכויות רגע לפני שזה הפך להיות להיט.
מה שנקרא אקזיט.
כן.
לא חשוב שמות, כן.
ואז הוא נזכר, גילי אוהבת קוסמים וספרים על קוסמים וקסמים. והוא אמר, תשמעי, אני גם עשיתי בשבילו כל מיני תחקירי ספרייה, ותרגמתי בשבילו קטעים לדברים וכן הלאה.
רגע, בזכות זה שהוא סינג'ר אותך, אז יש את הארי פוטר?
כן.
אוקיי.
ובזכות זה שתרגמתי את ארץ עוץ המופלאה, שאי אפשר היה להוציא לאור. יצא בסוף בהוצאת עוץ כעבור 15 שנה, אבל זה סיפור אחר. ואז הוא אמר, אז יש לי פה ספר חמוד לקוסמים, שלחו לי עותק, נתתי את זה לבן שלי, הוא השאיל את זה לאחיו. זה היה לפני שהיו קבצים שאפשר היה להעביר ממחשב למחשב. היה עותק אחד בארץ, ואני הייתי צריכה לחכות המון זמן לקרוא אותו. רק ידעתי את שם הספר, אז נכנסתי, לא היה אז גוגל. אז נכנסתי לאלטה ויסטה, למנוע החיפוש.
אין לי מושג כבר מה זה.
זה טרום גוגל. וחיפשתי הארי פוטר באנגלית, וקיבלתי בכל האינטרנט 6 תוצאות. ואז קראתי...
היו ספוילרים?
זה היה כאילו המלצות, ביקורות.
אוקיי, בסדר, כי אנחנו ממש נגד ספוילרים פה. זה חשוב.
זה יהיה קצת קשה.
לא, בהרצאה שלך זה בסדר, בהרצאה שאחרי אני כבר מכין את הקהל.
זה קצת יהיה קשה להימנע מספוילרים בשלב זה. אז אני הגיעה לידי הארי פוטר לפני שמישהו ידע מה זה, ונתנו לי סוף סוף, חיכיתי, קיבלתי את הספר, קיבלתי את
זה. שואלים באיזה שנה זה היה?
זה כנראה 1998.
הייתי בן 6.
לא, תחילת 98, יותר לקראת סוף 98.
6.5.
ואז... טוב שאתה מעדכן. ואז, כן, תתרגמי בזמנך החופשי, ואני עבדתי אז בתור מתרגמת במערכת עיתון הארץ של ידיעות חדשותיות, וכשהיה לי זמן בין משמרות, ובסופי שבוע הייתי קצת מתרגמת את הספר. וככה זה התנהל, ולאט לאט עוד גם יצא הספר השני, והתחילו הדים וכן הלאה, ואני זוכרת שיום אחד תפסתי את מי שהייתה אז כתבת הספרים בעיתון הארץ, ואמרתי לה, את יודעת, אני מתרגמת את הלהיט הארי פוטר, והסתכלה עליי מאיפה את נפלת עליי, ולא היה לה מושג על מה אני מדברת.
אז באיזה שלב זה נהיה התופעה?
אני חושבת שזה...
רגע, שנייה לפני, שאלה לפני. מתי את מבינה שזה תופעה? שזה משהו שהולכים...
התחלתי להבין תוך כדי עבודה.
ו... על הראשון?
על הראשון.
וואו.
וגם הוצאת הספרים. כלומר, זה יצא בספרי עליית הגג, אבל ספרי עליית הגג עושה הכל בשיתוף עם מסכל ידיעות אחרונות, הם כאילו, יש להם פרטנרשיפ כזה, ואז במסיבת הסילבסטר השנתית של הוצאת ידיעות אחרונות, כלומר, אנחנו מדברים על סוף 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 דצמבר 1999, מעבר לשנת 2000, הם החליטו שהם עושים את נושא המסיבה שלהם, הארי פוטר, כי הם הרגישו שזה עומד להיות משהו גדול, הדפיסו מהדורה מיוחדת מוגבלת של כמה עשרות או מאות בודדים של עותקים, שנראים כמו הארי פוטר הרגיל, אבל הגב שלהם כתוב שזאת מתנת ידיעות אחרונות לרגל המילניום. הייתה מסיבה גדולה למילניום. עכשיו, מישהו התייחס בעיתונות לזה שהארי פוטר הוא פרח קוסמות.
מה הוא?
פרח קוסמות.
פרח קוסמות.
כן, כמו פרח ישיבות, כלומר...
אוקיי, כן.
אבל מי ש... או פרח טייס, כן, אבל מי שעיצב להם את החלל המסיבה, חשב שזה אומר שהוא פרח.
מזל שלא קרה את זה פרח.
אז הכל היה בצמחייה ירוקה כזאת. וכאילו הוא שאל אותי איך לקשט, אז ניסיתי קצת להגיד צריך ינשופים וכן הלאה, אבל הם עוד לא הבינו.
עוד לא היה אוגיקון.
עוד לא היה מרצ'נדייס, עוד לא היו, עוד לא היה סרט, אז זה היה קצת משעשע, וכל האורחים של המסיבה הזאת, כל מיני אנשים מכובדים כמו שר החינוך שהיה אז יוסי שריד, וריבקה מיכאלי וכן הלאה, קיבלו עותקים של הארי פוטר.
ועשו מגנט עם השבועון למחשפה.
ולא ידעו מה זה, אבל אחר כך זה התגלגל כל כך מהר לממדים מטורפים.
רגע לפני, מה את קוראת בספר הראשון, שאת אומרת, טוב, זה הולך להצליח. כאילו, מה היה מיוחד בעינייך?
אני לא ידעתי שזה הולך להצליח. אני, למען האמת, הייתי בתפיסה שדברים שאני אוהבת אישית, הם אזוטריים, וזה רק קבוצות של אנשים מסוימים, והציבור הרחב לא אוהבת דברים, לא אוהב דברים שהם לטעמי. אז מעצם זה שאני אוהבת את זה ומזהה את זה כמשהו שקשור לעולמות התוכן שאני תמיד אהבתי לקרוא בהם, של פנטזיה וכן הלאה, הנחתי שזה לא
זה דרך יפה להסתכל על העולם, אופטימית מאוד, חיובית, ורודה, אבל באיזה שלב, כאילו, מה בספר כבש אותך? עזבי, הצליח, לא הצליח, מה כבש אותך? קראת מה? זה, את דמבלדור מציל לסוף?
אני לא יכולה, לא חושבת שזה בהכרח קרה לי. אני לא, הגישה שלי לא הייתה...
זה לא עם השרבית, כמו ארי בשרבית עם הסרט, שהוא פתאום מרגיש כזה וואו.
לא, לא. הגישה שלי הייתה, שוב, אני תרגמתי לא מתוך הבנה של איזה מין להיט זה הולך להיות. אני תרגמתי מתוך ניסיון לפרש את הספר.
ואז הספר השני יצא, השני כבר היה יותר...
כן, כן, זה צבר תאוצה מאוד מאוד מהר, ומאוד מהר הגעתי למצב שבו אני לא יכולה בנחת לתרגם בזמני החופשי.
תוך כדי הארץ.
אלא כשיוצא ספר אני צריכה להתפנות ולקחת חופשה ללא תשלום מהעבודה שלי למשך כמה חודשים, ואחר כך לפנות את כל סדר היום שלי מתחילתו ועד סופו, ולארגן לוז שבו אני סופרת את מספר העמודים, ואם אני לא עומדת במכסה ביום
לא,
אחד...
לא, זה מהר מדי, זה... אנחנו רוצים לדעת איך זה נראה.
זה
איך נראה יום
ממש,
בחיי גילי בר אילן?
ממש מהר. וזה נהיה מטורף. עכשיו אני אספר על, אם מותר לי לקפוץ לסוף, כי אתה רוצה שזה, אבל כשיצא סוף סוף הארי פוטר, והילד המקולל, הספר המחזה, אתם לא מכירים בו.
לא מכיר.
אז קודם כל זה התחיל מזה, שכמה חודשים לפני כן צלצלה אליי כתבת מגלי צהל, והיא אומרת לי, אז רציתי לשאול אותך על הספר השמיני, ואני אמרתי לה, אין ספר שמיני. והיא אמרה, אבל תכף יוצא הספר שמיני. אמרתי לה, אוקיי, אם את אומרת. אז היא אומרת, אז אסור לך לדבר על זה? אז אמרתי, אני לא יודעת על מה את מדברת.
היא ממש טובה בלהסתיר את זה.
אז היא אמרה, כי הולך לצאת ספר לפי מחזה שג'יי קיי רולינג. אז אמרתי לה, איזה יופי. אז היא אומרת, אז את לא יכולה לספר לי עליו כל דבר? שום דבר? אז אני אמרתי, לא, זו פעם ראשונה שאני שומעת על זה. אז היא אמרה, אסור לך לדבר על זה. היא פשוט לא קיבלה את זה שהיא גילתה לי.
ועכשיו תגידי את האמת.
ואז, לא, אני לא ענה על שאלות באמצע, סליחה, אני מתנצלת. ואז באמת יצרו איתי קשר, וכבר עברו כמה שנים טובות מאז הספר האחרון, והייתי במקום מאוד אחר, והוצאת הספרים אמרה, נחשי מה, אנחנו חוזרים לימים הטובים של הארי פוטר, שבהם באמת היה לי לוח שנה, הייתה לי טבלה, שבה היה שבוע ראשון ראיונות, שבוע של רק להתראיין, ושבמהלכו מותר לי לקרוא את הספר בעצמי, ואז התחלה של עבודה, מהבוקר עד הערב, 5 ימים בשבוע, ויום שישי אני משאירה לי כאפשרות, אם לא עמדתי בכל הימים האחרים, שעות ארוכות, שזה, ככל שהספרים הלכו והתארכו, גם לא רצו לחכות שאני אסיים את הכל, כדי להתחיל את תהליך העריכה והעימוד וההגהה וכן הלאה. אז הייתי מתרגמת משהו כמו 6 פרקים, משהו כזה.
ושולחים?
מעבירה הלאה. ואז בכל רגע נתון יכול להיות שיש קטע אחד אצל עורכת אחת, קטע אחר אצל עורך אחר, קטע שלישי אצל הסדר דפוס, וזה חוזר אליי להגהות.
ומצליחים ליהנות מזה?
אחרי כל סבב כזה, אז זה חוזר אליי איזה 8 פעמים תוך כדי. זה היה מטורף. ואני גם אמורה לתרגם המקביל. אז נערכתי, פיניתי לי את לוח השנה, את הזמן, כדי לתרגם את הארי פוטר והילד המקולל, באותו אטרף שבו תרגמתי את הספרים הקודמים, והתיישבתי, ואז תוך שבוע וחצי סיימתי. כי מחזה זה לא פרוזה. ובעצם, אף שהוא שמן, יש בו הרבה 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 פחות מילים, מאשר בספרים האחרים בסדרה. זה לא ספר בסדרה.
נהנית ממנו?
כן, די נהניתי. נהניתי עוד יותר מההצגה עצמה. ההצגה עצמה הייתה בעיניי מקסימה. אבל כל מי ששאל אותי על הספר השמיני בסדרת הארי פוטר, כל הזמן אמרתי, אבל זה לא בדיוק הספר השמיני. ואז מהיחסי ציבור של הוצאת הספרים אמרו,
זה ספר השמיני. יש עוד טרילוגיה בדרך.
זה ספר השמיני.
יופי, אז עכשיו סיפרתי את כל הזה, ואני מחזיר אותך שוב ללוז. איך נראה לוז? זאת אומרת, מה, את קמה בבוקר, קוראת 3 פרקים, צהריים, עוד 8 פרקים?
לא, קודם כל לקרוא את כל הספר. דבר ראשון, זה רק לקרוא מתחילתו עד סופו.
ונגיד הראשון והשני נהנית, בשלישי, ברביעי, בחמישי, שישי, כשכבר יש את הלחץ הזה, ופרק אחד אצל עורך, ופרק אחד אצל... את מצליחה ליהנות או שזה כבר נהיה... יותר להספיק.
קשה לי להגיד. מהקריאה הראשונה אני ממש הרגשתי שחובתי לחוות את חוויית הקריאה. כי זה בסופו של דבר מה שאני מנסה להעביר לקוראים. אני לא טכנית, מילה מעתיקה. אני לא רובוט, אני צריכה לדעת איפה היה מותח, ואיפה היה מרגש, ובאיזה רגעים בכיתי. ואיפה הרמזים? כי כל הספרים קצת בנויים בצורה בלשית עם רמזים.
ובאיזה רגע בכית?
בכיתי קצת.
לא, איזה רגע?
סביב דובי, לדוגמה.
דובי.
אני גם לא האמנתי שהיא עשתה את מה שהיא עשתה להדוויג, זה היה נראה לי מיותר לחלוטין. אז אני צריכה לדעת את זה, כי הרעיון הוא לבנות את התרגום, שיפעל על הקוראים באותו אופן. אני מתרגמת חוויית קריאה.
וכשיוצא ספר חדש, את צריכה לקרוא שוב את הקודמים או את הקודם שלו, או שכאילו זה עדיין תרי לך בראש ו...
אני קראתי אותם איזה 8 פעמים, כמו שאמרתי. אז אני יכולה, בתקופה ההיא, לא חזרתי וקראתי בהכרח, אבל הספרים היו כל הזמן כרפרנס, הייתי צריכה לחזור אליהם שוב ושוב, וגם הלכנו ובנינו, אחרי שגילינו שזה... נחוץ, כי אני עשיתי כל מיני דברים איומים ונוראים, כמו להיות לא עקבית בספר הראשון, כשקראנו זה פעם ינשופיה ופעם בית הינשופים.
חמור מאוד.
חמור מאוד, ואז תיקנו את זה. אז על מנת שפשלות כאלה לא יקרו, הלכנו ובנינו מסמך שקראנו לו Dictionary, עם כל דמות, כל חפץ קסום, כל שם של ספר, כל המצאה של רולינג.
זה למחירה עכשיו המסמך?
מה?
זה למחירה? כי יש פה כמה קונים הדבר הזה. נראה לי, אני רואה פה.
זה...
אני הבאתי אותך לפה לעשות קופה.
אם אני אציע את זה למחירה, אז ישר יתבעו אותי על הנשמה שלי פחות או יותר.
הבנתי.
אסור לי, אסור, 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 אסור. אז
הלכנו
ובנינו את המסמך הזה, שאני יכולה להגיד לכם שכרשימה בפונט 9, קטנטן, 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 זה עבר את ה-20 עמודים.
וואו.
כן, אחר כך אמרתי חלק מזה לטבלת אקסל, כולל מופע ראשון, כדי שאני יכולה לחפש. היה שם לא מעט עבודה פשוט של... ואז עשו לי טובה, אבל זה לקח שנים, זה כבר היה סביבות הספר החמישי, והתחילו לעלות אתרים, כמו לקסיקון הרי פוטר, שיכולתי לעזר בהם, אבל בתחילת הדרך לא היה שום רפרנס, וגם אני הייתי צריכה, כשהגעתי להמצאות שלה, הייתי צריכה לפרש אותם בעצמי. והייתי צריכה לנסות להבין, אז אני הצטיידתי ב, לדוגמה, יש לי עד עצם היום הזה אנציקלופדיות של פיות ויצורי קסם מהפולקלור הבריטי והקלטי.
כן, זה יש לי גם, זה בבוקר.
בוודאי.
אבל מה, זהו, אז איך את עושה את זה, שיש יצורים שהם לא
אז
מה...
אז הרבה מהיצורים, היא לא המציאה, היא לא המציאה בוגארט. היא לא המציאה בוגארט. היא לא המציאה גרינדילו, כל מיני יצורים שהיא לא המציאה, אלא לקחה ממקורות עתיקים מאוד מאוד.
ואתה צריכה לחפש אותם?
כן. עכשיו, לפעמים היא ממש התקילה, כי נניח קאפה, שלומדים עליו בשיעור, לא הופיע לי באנציקלופדיה של הפולקלור הבריטי. אז גם לא הצלחתי להבין מה זה קאפה, לא ידעתי מאיפה זה. כשאני יכולה לפרש, אני מנסה להציע עברות, כמו האקדמיה ללשון עברית. עברות... שהוא הולם כדי שתעבור גם המשמעות שהקוראים באנגלית מקבלים. אבל כשאני לא יודעת מה המשמעות ואני לא יודעת מאיפה היא באה, אז קאפה, כתבתי קאפה. למזלי, כי אחרי שכבר הודפס הספר שבו הם לומדים בשיעור התגוננות מפני כוחות האופל, איך להתמודד עם קאפה, פתאום אני יושבת במסעדה יפנית, מסעדת סושי, ויש מולי פלייסמט כזה, מצאית. וכתוב, הידעתם מדוע קוראים לרול מלפפון קאפה מקי? כי זה על שם שדון מים יפני.
וואו.
ולכן הוא לא הופיע לי באנציקלופדיה, זה שדון מים יפני ששמוע קאפה. ואת הקאפה מביסים באמצעות מלפפון. כי הוא מאוד אוהב מלפפונים. ואם מעניקים לו מלפפון, אז הוא בדרך כלל שד מזיק ושובב, אבל אם מעניקים לו מלפפון, אז הוא קד קידה. ואז נשפח לו המוח.
סבאים, תדעו.
אני נשבעת לכם, תחפשו אחר כך.
זה מידע חשוב.
כי הגולגולת שלו פתוחה, ואז הוא משותק.
מה שנקרא, ואיפה מה...
אם אתם מסתובבים ביפן ליד מקורות מים, רצוי להצטייד במלפפון.
קודם כל זה מידע חשוב, ככה אם תטוסו ליפן, וגם משם המשפט, ויקום המלפפון, ויקה את הקאפה.
לחלוטין.
זה משם מגיע. טוב, אז בואו, באמת מעניין אותי להבין את ההכנה. אז יש את היצורים מהפולקלור, יש את האלוהים שולח לך את הקאפה מול העיניים, כי את לא יודעת, אבל יש יצורים שהתרגום עליהם הוא מסובך, שאת צריכה לחשוב עליהם יותר, אני מניח.
נכון.
ואיך עושים זה? והאם התייעצת עם אנשים, או שאמרת, לא, זה אני עושה בעצמי?
אז קודם כל גם יש אסכולות, ויש חילוקי דעים, אם בכלל נכון לתרגם או לא נכון לתרגם. ואחד הדברים שאני גיליתי די מהר, זה שיש גם פער דורי בעניין הזה. שאנשים מדורות שקדמו לי, מעברתים הכל. ומבחינתם, הדבר הנכון לעשות עם כל דמות ספרותית, זה לתת לה שם עברי, כמו שגם כל עולה מארץ זרה נתנו לו שם עברי. היו לי סבא וסבתא אוסקר ופרדריקה, הם הפכו לשולמית ויהושע. כן?
עדין.
אז ככה גם כשמרי פופינס תורגם לעברית, אז לונדון הפכה לפתח תקווה. והילדים ג'יין ומייקל הפכו לחגי וחגית. בתרגומה של דליה רביקוביץ', היא מתרגמת טובה, כן? אז פעם הציפייה הייתה שיעשו מין לוקליזציה כזאת ועברות, וזה גם היה ציוני, זה גם היה למען חידוש השפה העברית, ולמען ילדים בארץ ישראל יתרגלו לקרוא ולדבר עברית. אבל אני כבר תרגמתי בתקופה אחרת, וחשבתי שחלק מהעניין הוא זרות. חלק מהעניין הוא לא לטשטש את הזהות הסקוטית של מינרווה מקגונגל. לדוגמה.
איך זה בא לידי ביטוי?
ששמה נשאר מקגונגל.
אוקיי.
לדוגמה, כן. ולא להפוך את הרמיוני לחרמונה. או את...
אני כבר רואה את הפאנפיקים על הדבר הזה.
או את הרי פוטר לאריק קידר, כן? אבל לפעמים היו מקומות שהיה פחות ברור, לדוגמה, בית הספר שהם לומדים בו, הוגוורטס, יש לזה משמעות, זה לא שם סתמי.
זה ראש חזיר.
זה בית הספר, יבלת
חזיר.
יבלות, בית הספר יבלות החזיר.
ולא עשו לך בעיה עם החזיר פה?
ואני תהיתי אם לקרוא לו בשלב מסוים אקדמיית חזרבלת. והייתה התלבטות, זה לא שלא היו רעיונות, אבל בסופו של דבר אנחנו החלטנו, אנחנו, זה אני וצוות עריכה שכן היו התייעצויות, וכן ידענו בשלב הזה כבר שזה יהיה גם סרט. ואמרנו, היות והעניין הזה של פירוש השם של בית הספר, הוא יותר עניין אווירתי מאשר משהו שקריטי להבנת הנקרא, אז לא חייבים להברית. אפשר להשאיר את זה שם בריטי שנשמע בריטי, ואחר כך כשגם יהיו סרטים וכן הלאה, אז לקוראים יהיה יותר קל לעשות את המעבר. ועל זה היו כאלה שביקרו אותי מאוד, בעיקר אנשים מבוגרים ממני, שכעסו שלא הברתתי, מה זה הוגוורטס, איזו מילה לועזית ואיך היא תקועה.
אנחנו מודים לך זה כאן באיזה הרבה יתקון.
והיו כאלה, צעירים, ילדים, שאחר כך התחלתי לקבל תגובות כעס על מה שכן הברטתי, כולל אפילו לדוגמה, איך הפכת את Death Eaters לאוכלי מוות? איזה חוצפנית, כאילו אנחנו לא יודעים מה זה Death Eaters. טוב, קשה לנצח בעניין הזה, שיש סטנדרטים שונים ושאלות שונות של מה יותר חשוב, לתרגם את משמעות השם או את צליל השם. והרבה פעמים אנחנו רוצים גם וגם, ואני מאוד השתדלתי להגיע לדברים שיהיו מספיק קרובים, כדי שבכל זאת נשאר גם משהו מהתחושה של השם, אפילו אם אני כן שיניתי. כמו להפוך את בת הילדה לבת חולדה. כן?
ואיך הגעת לקרמבו?
ואיך הגעתי לקרמבו?
קרמבו,
סיפור הקרמבו הוא כזה. באנגלית, במהדורה הבריטית, שרבט למון. במהדורה האמריקאית שינו את זה ללמון דרופס, כי האמריקאים לא יודעים מה זה שרבט למון. וזה לא למון שרבט, שזה סורבה לימון, זה שרבט למון. עכשיו, כן היו לי קבוצות, אז הייתי שותפה לרשימת תפוצה של חובבי וחובבות, הסופרת דיאנה ווין ג'ונס, שהיא הסופרת האהובה עליי. ובקבוצה הזאת היו גם לא מעט בריטים, ואני שאלתי שם, מה זה שרבט למון? והתשובות שקיבלתי היו, איך חייבתי את זה פעם? כלומר, מין תשובות חלוקות כאלה. ואז מי שהציע לי, שהיא תשלח לי חבילה של שרבט למון, שאני אוכל לחוות את הפלא בעצמי, כי מדובר לא סתם בסוכריות לימון, אלא סוכריות לימון, שבאמצע שלהן יש אבקה, ואם מוצצים עד שלב סוגרם, זה כאילו מתפקע בפה והאבקה נמסה. האבקה הזאת היא השרבט, לזה קוראים שרבט. אז אמרתי תודה רבה, ואז כעבור כמה שבועות מגיעה בדואר חבילה, ובתוכה השרבט למונים שהיא הלכה וקנתה במשקל, איפשהו בדרך בין אנגליה לבין ישראל, אף שכל סוכריה הייתה עטופה בצלופן, הן איכשהו נמסו, והסירופ דלף מתוך הצלופן, וזה הגיע גוש של סוכריות שהייתי צריכה לקלף אותן עם הדביקות של הסירופ הזה. ובקיצור, הבנתי את כל השרבט למון כחוויה חושית שהיא מעבר לרק סוכריה. והבנתי למה איך, הבנתי. אבל גם למה זה סוג של משחק ולא רק ממתק. ומבחינתי, הבנתי את השרבט למון כחוויית ילדות. ואז אני קוראת את זה אחרת. זה, דמבלדור לא סתם מסתובב בכיס עם סוכריות לימון. דמבלדור, שאנחנו פגושים אותו כזקן עם זקן אבות לבן ארוך, דמות מרלין, חם וכן הלאה, מסתובב עם פיסה של ילדות בכיס שלו. ואת זה מה שניסיתי לתרגם. ניסיתי לתרגם את זה לממתק שהוא לא, אולי לא אותו טעם, אבל כן הפלא והנס של אתה שולף מהכיס פיסת ילדות.
מדהים. וזה למה, כמו שאמרת לפני זה, שלתרגם זה לא מכני, אלא משהו שהוא מעבר לזה. טוב, קודם כל זה הייתה נקודה מאוד יפה וטובה. אז עכשיו בואי ניקח משהו קצת פחות טוב. יש תרגום שאת מתחרטת עליו?
אז דבר ראשון, אני באופן כללי לא מפסיקה אף פעם לנסות לשפר ולתקן את עצמי. ולכן בשבילי לחזור ולקרוא ספר שכבר הודפס, זה תמיד קשה. כי אני תמיד רוצה לשבת עם את אדום, תודה, ולסמן את כל הדברים שהייתי משנה. וזה תהליך ש חייב להיפסק באיזשהו שלב, כי חייבים להדפיס את זה. אבל בחיי שכל פעם שאני פותחת ספר, אני רוצה לשנות, לשפר ולתקן, הכל, תחבירית, ניסוחים וכן הלאה. לגבי מושג ספציפי, יש מושג ספציפי. בדיוק אנחנו השבוע קיבלנו מכתב תלונה. כן. הדמות של קינגסלי שקלבולט,
כן.
מתוארת כקושי. עכשיו, זאת מילה שב-20 שנה האחרונות שינתה את המעמד שלה. כשאני תרגמתי את זה, לא חשבתי עליה כמילת גנאי. חשבתי עליה כמילה עניינית שמתארת את צבע אורו. היום הרגישות סביב המילה הזאת הרבה יותר גדולה. כי היא נחשבת תרגום לניגר, שזאת מילה
גנאי
איומה ונוראה. ההתפתחות של שתי המילים האלה היא לא הייתה מקבילה, זה לא אותו דבר, לנו אין היסטוריה של עבדים והיסטוריה של השפלה עם המילה הזאת. אין אצלנו, לא היו אצלנו עבדים שחורים באותה מידה כמו בארצות אנגלוסקסיות, אני לא אומרת שלא היה בכלל, אבל זאת מילה שהיום לא הייתי משתמשת בה. ואין סיבה מיוחדת שיהיה כתוב שם קושי ולא שחור אור. זה לא, קינגסלי שקלבולט הוא דמות חיובית, זה לא משמש לגנאי.
נכון.
זה רק משמש לתיאור פיזי. אז לאותם ילדים, לדוגמה יוצאי אתיופיה, שקוראים את הספר ומבחינתם המילה הזאת היא כמו סתירת לחי, זה מאוד מצער אותי. והלוואי שיכולתי להיכנס ולשנות אותה. זה כל מה שיש לי להגיד. אני לא יודעת מה לעשות בדיעבד.
קודם כל זה מדהים לשמוע. ומדהים לשמוע איך הסיפור חי איתך וגם העולם משתנה, ופתאום נותן פרספקטיבה אחרת לדברים שכתובים, כמו נגיד גם הספוילר בפודקאסט, אנחנו מדברים על השמנופוביה בתיאורים מדי פעם, ופתאום כולם נפוחים וכולם שמנים וכולם זה, זה גם משהו שעובר קצת שונה עכשיו הדבר הזה. ואני רוצה, אנחנו לקראת סיום לצערי, הרב, אבל לדעת על תרגומים שכתבת, היו טובים בעינייך, אבל בסוף לא נכנסו. זאת אומרת, שמות של דברים קסומיים וכאלה.
אני לא חושבת שיש הרבה דוגמאות כאלה. כלומר, לפעמים, באמת, כי אם זה היה ממש טוב, השתמשנו בזה. אם הייתה התלבטות, אז היא הייתה התלבטות מוצדקת. אין דברים שאני, הלוואי שהיינו מכניסים.
לא הלוואי, משהו שהוא נחמד ככה.
אבל אני יכולה לספר לכם, לדוגמה, בית הספר דורמשטרנג. עכשיו, דורמשטרנג, זה השם של בית הספר, הוא לא מקרי, וזה משהו שבמקרה כן הבנתי מיד. למה במקרה? כי אני, יש לי, בעוונותיי, תואר ראשון בתיאטרון. ובתיאטרון אנחנו למדנו על האסכולה הרומנטית של כל מיני גטה ושילר, והם היו שייכים לתנועה גרמנית שנקראה שטורם אונד דרנג, הסער והפרץ. זה גם קצת מרמז למיקום הגיאוגרפי של בית הספר, וגם קשור לספרות הגותית הרומנטית, כלומר לדרקולה וטירות וכן הלאה, זה נותן אווירה. אז היא לקחה את שטורם און דרנק, והפכה את זה לדורמשטרנג. עכשיו, אני יכולתי לקחת הסער והפרץ, ולהפוך את זה לבית הספר פרשרץ. אבל המחשבה שלי הייתה, אף אחד לא יבין, לא יקשרו את זה. מי שכן יש לו מספיק השכלה ותחכום כדי להבין את זה,
יבין גם באנגלית.
יבין את זה גם בגרמנית, לצורך העניין, יבין את זה גם בגרמנית. אז זה סתם שוויץ, שהוא לא מוסיף שום דבר.
20 אנשים בערך בארץ פספסו את
הדבר
הזה.
אז השארנו דורמשטרנג ולא פער שרץ, אפילו שבעיניי פער שרץ משעשע.
ויש ספרים שעם השנים יש להם איזה ריבוט, איזה דרגום מחדש. אם יתרגמו שוב את הארי פוטר מחדש, אתה היית רוצה?
לא, לא, זה כל הפואנטה הזה שמישהו אחר יתרגם.
וזה סבבה, זה היה מרגיש לך בנוח?
אני חושבת שזה נכון. אני חושבת שזה תהליך שצריך לקרות. אני, לאורך הקריירה שלי, זכיתי, באמת זכיתי, גם לתרגם יצירות מקוריות, גם לתרגם יצירות חדשות שאני המתרגמת הראשונה, וגם תרגומים מחדש של מרי פופינס ופיטר פן. הקוסם ארץ עוץ הייתי המתרגמת העשירית שתרגמה את הקוסם ארץ עוץ העברית. ואם מזמינים תרגום חדש, עכשיו תרגמתי מחדש את התפסן בשדה השיפון. בדרך כלל יש לזה צורך, יש הצדקה. החברה השתנתה, השפה השתנתה, המעמד של הספר השתנה. יש סיבה. אז ההנחה שלי היא שאם ביום מן הימים יתרגמו את ספרי הארי פוטר מחדש, זה יהיה לחלוטין מוצדק. וגם הנחמה שלי, עם כל הביקורות שאני חטפתי, חלקן מוצדקות אולי, אבל רבות מהן ממש לא ענייניות, זה לא עשה אותן פחות קשות ומטרידות, ואיך יכולתי למנוע את זה. הנחמה שלי לחשוב, יום אחד יתרגמו את זה מחדש.
ושמישהו אחר יסבול.
אז יגידו, איך קלקלתם את התרגום של גילי ברילה?
גילי, נראה לי שרובנו, לפחות 90% לא ירצו תרגום אחר, כי אנחנו גדלנו על זה ואנחנו אוהבים את זה.
אבל זה בסדר גמור, כן, זה מה שאני אומרת.
אבל אנחנו מודים לך, גם על זה שהגעת לכאן היום, וגם על העבודה הנפלאה שעשית. ומקווים שביוגיקון 2 נמשיך עם עוד שאלות שיש לי פה עוד רשימה ארוכה, אבל לא הספקנו. אבל תודה רבה.
אני מרגיש שאני מאבד את כל הפופולריות שלי עכשיו, כשאני אומר לגילי ללכת.
כן, אין ברירה, אבל גילי, תודה רבה לך.
זה היה באמת כל כך, כל כך כיף. אנשים פה שמעו דברים שהם לא שמעו בחיים. הייתה ממש הרצאה נהדרת. נתראה, תודה רבה.